ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למצער לב את השם לדוד, נאום פשע לרשע בקרב ליבי, אין פחד אלוהים לנגד עיניו, כי החליק אליו בעיניו למצוא עוונו לשנוא, דברי פיו אבן ומרמה, חדל להשכיל להיטיב, אבן יחשוב על משכבו, יתייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. מספיק לרגע זה. יש פה מחשבות מה חושב הרשע. מה חושב הרשע בקרב ליבו, בתוכו ליבו, כך אומר הרשע. לא מפחד משום דבר. החליק בעיניו, מה שנקרא לקרוץ, הוא שם עליו עין. זאת אומרת, הוא, ששני פושטים נפגשים, הם יש להם כבר שפת עיניים, אחד רומז לשני. למצוא עוונו, למצוא משהו שלילי ולשנוא אותו. דברי פיו, מה שהוא מדבר, אבן מרמה, הפסיק להבין, חדל להשכיל, הפסיק להיטיב, חדל מופיע פה בריבוע, חדל להשכיל, חדל להטיב. את התוכניות שלו, יש לו מחשבות אבן, מחשבות לא טובות בלילה, והוא קם בבוקר, בבוקר קמים מהמיטה, מתייצבים, איכשהו קם מהבוקר, הוא מתייצב על דרך לא טוב, והוא לא מפחד משום דבר רע. זה קשור לפרשת שבוע. למה? יש פה תיאור של... של עשיו. יש פה... בפרשה בכלל ישנה התמודדות בין טוב לרע, בין יעקב לעשיו. מאיפה מתחילה ההתמודדות הזאת? מהבטן. והתרוצצו הבנים בקרבה. ויש, וחז"ל תיארו את ההתרוצצות הזאת, אבל בעיקרון אתה שומע מתח בין טוב לרע. הצד של הטוב, השם והשמיים חסדך, אמונתך הצחקים, צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה, הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה, גם אדם וגם בהמה תושיע השם. חסד, מה יקח חסדך אלוקים? בני אדם מרגישים מחסה בכנפיים שלך, הם יבואו לבית שלך, הם יהיו רבועים מהדברים הטובים, הדשנים שיתנו, ייתנו להם לשתות מנחל של גן עדן, נחל אדניך. מדוע? כי אתה מקור החיים ואתה מקור האור. עכשיו הוא מתפלל, אותו החסד שלך, תיתן אותו לי, משוך חסדך ותמשוך את הצדק, גם אני איש ישר. והוא מתפלל, אם אני איש טוב ואני הולך בדרך טובה, שאני לא אשוויץ. אל תבוא הנה רגל גאווה, והרשעים לא יפריעו לי, כי הרשעים אלה נפלו והם לא יוכלו לקום. אז החצי הראשון כאילו מתאר את השלילה של הדמות של עשיו, ומתאר את הביטחון של הצדיק במקרה שפנינו יעקב. תגידו לי בבקשה, איזה מילה בפרק מפריע לכם או צריכה להפריע לכם? מילה. מילה לא מצויה. לי היא הפריעה. מיד המילה הראשונה בפסוק ב'. למה? עוד פעם, נאום. נאום. מאיפה אתם מכירים את המילה הזאת? עוד פעם? בתנ"ך.
זה מילה.
יפה אתה אומר, אבל זה מאוד לא שגרתי. בתפילה היום, השתמשתם כמה פעמים. נאום השם, נאום השם. נכון הוא שהמילה נאום זה הרצאת דברים. בזה אתה משתמש גם בעולם כיום, נאומים בזמן. השימוש שאמרת בבלעם זה נאום חגיגי, זה נאום מיוחד במינו. מה מקורו של הנאום של בלעם? בזה בלעם התגאה, מה מקורו? יופי. נו, אז נלך עוד צעד. כמעט, נסתומת 99% מהפעמים שם נזכר, נזכר בתנ"ך נאום בקשר לדברי השם. נאום זה כמעט הייתי אומר חותמת, זה טאב, טאב מוכר של דברי השם. כשהנביא רוצה לקבל סמכות למה שהוא אומר, מה שאני אומר לכם זה נאום השם, זה נאום השם. לכן גם בלעם אמר נאום, אבל נאום בלא, אבל זה מעשה לא שלי אומר בלעם, אלא אני צינור דברי השם. לפי זה, מה קשה כאן? הנאום של הרשע, מה? נאום? נאום פשע על הרשע, מה אומר הרשע? בקרב ליבי, אני יכול להגיד לכם מה? הרשע חושב שיש לו סמכות אלוהית למעשה הרשע שלו. נאום פשע לרשע. זאת אומרת, אני דוד עומד מן הצד ושומע את הנאום שלו, והוא בשביל למצוא לגיטימציה למעשים השליליים שלו, הקדוש ברוך הוא אמר לי נאום פשע לרשע, אני באיזה מקום שהוא מייצג את ה... והוא כמובן מתחפש ו... אני חושב שזה השימוש היחידי בכל התנ"ך, שמייחסים נאום, והמשורר אומר, הוא הרשע הזה, הוא יש לו דבר השם, אבל הוא מציג את זה, שבאיזה מקום שהוא, אני לא רוצה גם לרדת לעולם המעשה, אבל אללה אכבר, למה בזמן שהמחבל מתנפל על יהודי, הוא אומר אלוהים גדול? הוא עושה את הפשעים האלה בשם הדת. אז מעטים מעטים מהשייכים המוסלמים שיודעים את האמת, אומרים זה לא ככה הקוראן רצה, אבל ההמון עושה את זה בתוך. כל הצלבנים, כל מסעי הצלב היו בשם האלוהים. זאת אומרת, בשם, כי אדם רוצה למצוא לגיטימציה למעשים השליליים שלו, אז הוא מייחס את זה למקור אלוהי. אז נאום פשע לרשע, זה העיקרון של החיפוש שהרשע מבקש בשביל הדברים האלה, נאום פשע לרשע. אז יש פה שימוש בדברים כגון אלה. זה אפשרות אחת של המהלך. אז עשיו באיזה מקום שהוא, חז"ל גם תיארו, כציד בפיו. אז הפירוש של רש"י הביא שעשיו היה צד את יצחק בפה. היה מה, אני עושה את עצמו צדיק. בא לשאול כל מיני שאלות ככה של צדקויות, ככה. הוא ביקש לצוד את יצחק על ידי הפה שלו. נאום פשע. הנה דוגמה של נאומים, דיבורים שהיו שליליים בדבר הזה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להסביר את המורכבות של הפרק, זה המשורר אומר, הרשע עושה מעשים שליליים, והוא לא תמיד אני מרגיש שהוא מקבל, לא מסופר פה על גמול רע שהרשע, לא כתוב שהרשע נענש, אבל השם צדקתך, צדקתה הצדק, לא, אתה כן צודק, למה אני לא רואה את זה? למה אני לא רואה שהרשע נענש? איפה הצדק? אז זה כמובן בעיה שמקיפה את כל התנ"ך כולו. איוב זה ספר שלם שמוקדש לזה, ועוד הרבה דברים. מה רמוז בפרשה שלנו שעשוי לעורר את הבעיה הזאת? עשיו מוצא את יעקב שהוא מבשל נזיד עדשים. מה, יעקב היה טבח, היה תורן באותו יום? מה פתאום הוא עוסק בנזיד עדשים? אז חז"ל אומרים שזה נהוג עד היום. כשנפטר מישהו, אז הולכים ללוויה. בדרך הטבע, לפני שהולכים ללוויה, אין זמן לאכול. כשחוזרים, נגמרה הלוויה, באים הביתה, מתיישבים בימינו להתחיל את ימי השבעה, אז הסעודה הראשונה שנותנים זה נקראת סעודת הבראה. סעודת הבראה זאת אומרת שכאילו הוא חוזר לשגרה, זה כתוב גם אצל דוד, לברות לחם. אז כתוב א', שהשכינים צריכים להביא את הסעודה הזאת דרך ניחומים וקירוב, ב', נוהגים, על כל פנים אצל אשכנזים, אולי גם אחרים, נוהגים לאכול מאכלים עגולים, או לחמנייה עגולה, או איזה דברים עגולים. רוצים לומר, זה גלגל בעולם, אחד מת, אחד נולד. גם בצורת האוכל יש משהו מן הניחומים. עדשים היא עגולים. יעקב בישל נזיד עדשים, הוא חזר מלוויה של אברהם. באותו יום מת אברהם. אז יעקב בישל לעשיו, ליצחק, שישו עדשים. עשיו היה ז'ולי גדול, אבל הוא ידע בליבו מה זה אברהם. הוא לא הלך בדרכיו של אברהם. יש במדרש שכש... הוא ודאי העלים את המעשים השליליים שלו מאברהם, אבל בסתר ליבו הוא ידע מי זה אברהם. הייתה לו דרך ארץ בפניו. הוא לא רצה להיות כמוהו, אבל הוא ידע. כשאברהם מת, אמר עשיו, אין אלוהים. אם הסבא שלי מת, אם אברהם הצדיק הזה גם הוא מת כמולם, אז אין משפט בעולם. זה מדרש מאוד עדין ומאוד עמוק. שעל עשיו חיפש לגיטימציה להפקרות שלו, בזה שאמר, אני לא כמו אברהם, אבל הוא מודל, אני מאוד מחבב. יש לנו דוגמאות בימינו שגם אנשים שלא, אבל הוא צדיק, איתו אני לא מתחיל. כשהוא ראה שאברהם גם כן מת, אז סוף העולם. אז הרשע אמר, אין אלוהים, את כל הדברים כגון אלה, אין צדק אלוהי אם אברהם מת. אז אחד ההסברים למה הפרק הזה שייך לפרשה שלנו, כי הפרשה שלנו מספרת על נזיד עדשים, ונזיד עדשים, כי אחרת זה סתם קשה להבין מה הייתה שם סיטואציה וכל הדברים האלה. זה כמובן גם מסביר את בעיית מכירת הבכורה. הם היו בני 60 בערך, אולי בדייקנות הם היו 63. הגמרא אומרת שיעקב היה בן 63 כשנטל את הברכות. אז הם היו תאומים, אז הם היו בני 63. כשמתנהל שם הדיון על הבכורה, אז עשיו אומר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? יחסית, בני כמה הם מתו?
130.
180 זה יצחק. 147. כתוב מפורש בתורה. 147. כשאני אומר מתו, אז למעשה מה אני אומר?
יום אחד.
איפה זה כתוב בפרשה? רבקה אומרת, למה אשכל גם שניכם יום אחד? אז היא אמרה את זה מתוך הנחה שאם עשיו יתמודד עם יעקב, יעקב לא יישאר לו חייו, ושניהם חבר'ה, אז זה ימות וזה ימות. אז שני ימות, זה יערוג אותו וזה יערוג אותו. האמירה שלה הזאת נצנצה ברוח הקודש. ויש סיפור, אתה זוכר את הסיפור, סיפרתי אותו, שכשמסע הלוויה של יעקב עבר דרך הר סעיר, זה כתוב מפורש בתורה.
חושים בן דן.
כן, אז אתה יודע את הסיפור. אז למעשה, מי קבעו במערת המכפלה? הראש של עשיו ויעקב. אז התקיימה נבואה שאתה יום הזגשנו. אז מה אתה בן 60? לא יודע, הוא לא ידע כמה יחיה עוד. אבל יחסית היו אנשים לא... מה אומר לבזה, אני אוכי הולך למות? אז כמובן שהצד הפסיכולוגי כתוב שם בסוף, באי וזה סב את הבחורה. לא שווה לו. עכשיו אני רעב, ייתן לי מרק חם, מהבחורה, מבחורה, קח לך את הסיפור הזה. הוא לא שווה בעיניי כלום. אבל בתורה כתוב למה אני הולך למות. מה? איך אדם צעיר? מה פתאום אני הולך למות? האם אני מקבל את מאמר חז"ל, שמאמר חז"ל אומרים שהוא ראה את אברהם מת. אומר עם אברהם, הרי זה היה שהם חוזרים מהקבועה, ויעקב מבשל נזיד עדשים בשביל המאכל העגול להכיל את אביו. אז הוא אומר, אם אברהם מת גם אני, אז כבר אין לי חיים. זאת אומרת, אין ערך לחיים. כי אם אברהם יכול למות, אז סוף העולם. אז יש לנו לפנינו עניין פסיכולוגי מאוד דק, שהמחשבה הזאת על מוות ועל אי צדק בעולם נולדה אצל עשיו מפני שהוא ראה תופעה מיוחדת במינה. בתורה אנחנו רואים אברהם הלך למות בשלווה. זקן, הוא שבע ימים, הוא יותר מזה. חז"ל גם רש"י הרגיש איפה החיים של אברהם הסתיימו בהפי אנד. ויקברו אותו יצחק וישמעאל. מה היה צריך להיות כתוב? ישמעאל היה גדול יותר. ויקברו אותו ישמעאל ויצחק. ישמעאל היה מבוגר מיצחק בכמה שנים טובות. אז נכון הוא שישמעאל השתתף גם בקבורה, אבל למה לא ישמעאל הבכור? ישמעאל בסוף ימיו הבין שיצחק מגיע לו את הבכורה, מכיוון שהוא התנהג, הוא יצחק. אז התורה מדגישה את זה, והגברו אותו יצחק וישמעאל, לומר שאברהם ראה את ישמעאל גם כן. יש איזה סיפור, מופיע במדרשים מאוחרים. אברהם התגעגע לישמעאל. כנראה אחרי מותה של שרה, הוא לקח גמל ורחב למדבר. כתוב מפורש בתורה, ויש במדבר פרן. הוא בא לשם, והוא הגיע לאוהל של ישמעאל, במדרש כתוב פטמה, אשתו של ישמעאל, זאת אומרת, זה מדרש מאוחר, שיש להם גם את השם המוסלמי הזה, והוא שאל, אז היא ראתה אותו, מי אתה זקן? אז הוא שאל, הבית, בעל הבית פה? אמרו לא. אז הוא אומר, יבוא בעל הבית, תגידי לו שהכניסה לאוהל היא לא יציבה, היא רעועה. אז הוא הלך. כשבא ישמעאל, אז היא אומרת לו, היה פה איזה זקן אחד מארץ כנען, ואמר שהכניסה לבית רעועה. אז הוא קם וגירש אותה. אברהם רצה לבחון אם אשתו של ישמעאל מכבדת אורחים. בא זקן, בא מן הדרך, בא מדבר. תציעי לו בבקשה כוס מים, ואחר כך תדברי איתו. כיוון שאמר לא נמצא הבא לך, אז הוא אמר אז הוא לא רצה להגיד לו שאת לא בסדר, אז הוא אמר שהכניסה לבית היא רעועה. אז ישמעאל הבין שאברהם אומר לו שהגברת הזאת היא לא מתאימה לך וגרש אותה. אז זאת אומרת, זה גם עוד מוטיב בחז"ל שמדגים שהירושה של אברהם איכשהו עשתה רושם, ואשתו של ישמעאל לא ידע, אמר אברהם צריכים להיפטר ממנה, והוא נפטר ממנה. אז ישמעאל באיזה מקום שהוא, יצחק וישמעאל, המוות, אברהם יצא מן העולם מבסוט. יש לו בן, יש לו המשך, גם עם ישמעאל פחות או יותר סביר, גם בגלל הניסים וכל מה שבא מישמעאל. אז למה אתה חושב שאדם צריך לחיות לנצח? זקן ושבע ימים. אבל המוח של עשיו היה, אם אברהם יכול למות, אין אלוהים. גמרנו את הסיפור. אז אחד ההסברים ליחס של הפרק הזה לפרשת שבוע זה א', הרשע, תיאור של עשיו, תיאור של יעקב, ב', בעיית הצדק האלוהי, בעיית הגמול, שהיא גם כן מבצבצת פה ביסודות הללו, והיא כנראה התעוררה אני אומר את זה בזהירות, מפני שמה שאני מצאתי, זה מצאתי את המדרש המדבר שעשיו אמר שאין דין, אין דיין, אין כלום. הוא לא מאמין, אם אברהם יכול למות. שיש פה נאום של רשע, אז אם אני אצרף את זה, אולי זה אחת הסיבות שבחרו בפרק הזה, כפרק של ה... של פרשת השבוע, בגלל העובדה שמבצבצת פה היסודות הללו של גם דמותו של הרשע וגם בעיית, אם תמצאו לא אמר אפילו בהתחלת הפרפר. כשהבנים התרוצצו בקרבה של רבקה, אז רבקה רבתה לך לדרוש את השם. תלך לרופא, מה היה לך לדרוש את השם? מה היה צריך לבקש עזרה דתית כשזה בעיה של הריון? אז חז"ל מתארים שההתרוצצות הזאת, היא לא הרגישה בהתחלה, זה שניים. כשהייתה הולכת על בתי כנסת, אז אחד רצה לצאת, זה היה יעקב. הייתה עוברת על ליד בתי עבודה זרה, אז עשיו רצה לצאת. אז היא אמרה, אם כן, למה זה אנוכי? אם היא הייתה יודעת לכתחילה ששניים, לא היה כל כך נורא, אחד בסדר, אחד לא בסדר, היא חשבה שזו אישיות מפוצלת, היא חשבה שיש לה הריון של ילד אחד, וזה ילד משוגע, פעם אחת רוצה להיות עובד עבודה זרה, פעם אחת רוצה להיות דתי, היא חשבה שזה איש אחד, אז אמרה, אם כן, למה זה אנוכי? כשאמר השם לה, שני גויים בבטנך, אז לא כתוב שהיא אחר כך דאגה. זאת אומרת, היא גילתה שאתם מרגישים מה יש במאמר הזה. אברהם אבינו, יש לו שתי נשים ושני ילדים. אחד מזאת, אחד מזאת. אז תהליך הסלקציה הוא בהיר. אישה שלא מתאימה וילד שלא מתאים. אמר, אוקיי, אז עכשיו יש לי אישה אחת, ומהאישה הזאת יהיה לי בן זה, ואז יהיה בסדר. יצחק יש לו רק אישה אחת, אבל יש לו שני בנים. האישה עצמה כבר, בהתחלה חשב שהאישה עצמה היא אישיות מורכבת, כך וכך. אם יתברר שני בנים, הוא אמר, אוקיי, אז תהליך הסלקציה יימשך. אבא אחד, אמא אחת וילד אחד. ולכן, מה קורה אצל יעקב? יעקב יש לו איש אחד וארבע נשים וכל הילדים בסדר. זה היו בית שבטים. זאת אומרת, תהליך הסלקציה מתחיל מאברהם, עובר ליצחק, במתח בין יצחק ליעקב, זה מה שיש לנו כאן עדות בפרק ובפרשה, ואחר כך באחר, כל השבטים כולם. אז יעקב, איך נולד הביטוי של שמה ישראל? כשאומרת המילה שמע ישראל, למה מתכוונים ביסוד? ישראל יעקב. כשיעקב עמד להיפטר מהעולם, אז סובבו אותו 12 ילדים. ויעקב, ביקש יעקב לגלות את הכעס ונסתם ממנו. אז הוא חשב, רגע אחד, אולי יש ביניכם, אולי תהליך הסלקציה שהכרתי אצל אבא שלי והכרתי אצל סבא שלי, אולי גם פה יש? אז הוא אמר, שם הלבכם חלוק על המקום, אולי אתם לא, לא, לא. אמרו לו, שמה ישראל, אתה ישראל האבא. הביטוי שמה ישראל במקורו נתנסח על ידי השבטים. והוא עבר אחר כך למשה רבינו, ומשה רבינו הכניס, אתה מחפש, זה כתוב בספר דברים. שם לא כתוב. בספר דברים כתוב שמה ישראל, משה רבינו חזר על זה. איפה יש לנו יחס לדבר הזה? שיעקב, כשהם אמרו לו, שמע ישראל, אתה ישראל סבא, השם אלוקינו בלב שלך, השם אחד גם בלב שלנו. אז יעקב רצה לברך, אמר ברוך שם, ברוך השם, אמן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שמע ישראל הלך צמוד עם ברוך שם, וכך היה מימי יעקב עד משה רבינו. כשמשה רבינו כתב את ספר דברים, הוא השמיט את ברוך שם. ולכן כשבאו חכמים לקבוע את קריאת שמע, היה להם ספק מה לעשות. לעשות כמו משה, לעשות כמו יעקב אבינו. אז עשו פשרה להגיד כמו שניהם שמה ישראל, אבל ברור שהם אומרים בלחש. אומרים בלחש בגלל כבודו של משה רבנו שלא אמר את הדבר הזה. על כל פעמים שמענו על פי דרכנו שהפרידה של האבות מן העולם הייתה בעייתית. לדאוג האם כל מה שצריך בעולם עשיתי, אז אברהם נפטר מן העולם ומבחינתו הוא גמר את התפקיד. אבל העשיו לזה רצה ללמוד שלילה, נו, פשע לרשע. הרשע הזה, הוא ממותו של אברהם, הוא רצה להשיג דברים מה שהלב שלו אמר לו. אומר המשורר, צדקתך צדק לעולם, הקדוש ברוך הוא נהג את העולם בצדק, מי שבצדק כנפיך, והוא מסיים בדברים של חיזוק האמונה בגלל המשמעות הגדולה שאני לומד דברים לגבי העולם, לגבי העולם הבא, לגבי התכלית של החיים, אני כן לומד את זה מאברהם, ואתה עשיו לשר השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.